אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, אני אבישי גאון ברוך ולצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
או, מה קורה אבישי?
בסדר, נראה לי, אני חושב.
למה רק חושב?
כי אתה יודע, דברים קורים.
אנחנו אחרי התקופה, עבר הלחץ של הבחירות, עברו כל הדיונים.
לא, עבר רק הלחץ של להצביע.
כן, זה העבודה שלנו, אנחנו מילאנו את חובתנו, ועכשיו עברנו את הכדור הלאה.
השתמשו במושג הזה הרבה בחודשים האחרונים, אבל אתה יודע, שאתה עושה את אותו דבר שוב ושוב ושוב ומצפה לתוצאה אחרת, כן. אז זה שוב פעם קרה. בחרנו תיקו, כן. כמעט תיקו, נכון? אף אחד לא יודע אם תהיה ממשלה, לא תהיה
מישהו
ממשלה.
מישהו צריך להתפשר ולהתגמש.
ניתן להם לעשות את העבודה, אנחנו לא שם. אבל כמה דברים על הבחירות האלה. אז הליכוד... באמת הפכה להיות המפלגה...
בפער גדול הפעם.
גוש הימין בפער גדול, ואני ככה מסתכל על המעבר של גדי יברקן, שאנשים ביקרו אותו ואמרו, בגד, בוגד, אם הוא לא היה עובר, אולי בכנסת.
אולי בכנסת עכשיו, אבל העניין הוא ששאלה אמיתית, אם הוא לא היה עובר, אולי האתיופים היו נשארים, אולי הוא לקח איתו באמת כמות מצביעים שהיא מספיקה בשביל מנדט, והוא יכול להיות שהיה נשאר, היה נשאר בפנים.
לא כזה בטוח, אני לא כזה בטוח. אם אנחנו נסתכל על הפילוח של האוכלוסייה, זה מצביעים כזה לכולם. אין מפלגה שאין לה ייצוג בקהילה. זה בקושי שתיים,
לא,
שני יש, מנדטים.
זה לא, אני אבל לא זה חושב. בוא נגיד, אבל הקולות של הקהילה מתחלקים בין שני המפלגות הגדולות, לא יותר מזה.
אבל אם הליכוד כן יצליח להרכיב ממשלה יותר אחר גוש הימין, אז בוא נראה מה ההבטחות שניתנו ליוצאי אתיופיה. הדבר הכי חשוב, הוועדה שהוקמה לפני הבחירות. האם היא תמשיך? האם היא תמלא את תפקידה? העלייה של הממתיני עלייה באתיופיה.
כן, כמו 43.
כן, אמרו שיביאו...
400.
הביאו 43.
יש עוד 8,000 שם ממתינים? משהו כזה, לא?
יש עוד. ולפי האמירות שיוצרות מהליכוד, הם יביאו את כל השאר, לפחות את 400 במאה הימים הראשונים של הממשלה. שזה לא כזה רחוק המאה הימים האלה.
כן, בתקווה שבתוך המאה הימים האלה לא ניכנס שוב פעם למערכת בחירות, כי זה גם אופציה. זה גם עומד על הפרק.
בגלל זה אמרתי שזה לא כל כך טוב, כי אתה לא יודע מה יקרה. יכול להיות שבעוד 3 חודשים יגידו שתהיה עוד פעם מערכת בחירות, ואז אתה שואל את השאלה, מי יבטיח הבטחות ליוצאי אתיופים?
מי ייצג את האתיופים בתוך המפלגה של הליכוד? כי אי אפשר לשריין עוד פעם, לא? שריין זה פעם אחת, ועכשיו המקום של גדי המשוריין.
כן, תשמע, היו דברים מצחיקים. אחד, היה את הסרטון של ביבי שותה בונה. אתה ראית את זה?
כן,
בונה זה קפה אני, אתיופי, כן. שהוא נכנס לבית אתיופי.
לא ראיתי את כל הסרטון, ראיתי רק את ההתחלה.
ושתה קפה.
כן.
אתה זוכר את הבן אדם, הנשיא או הראש ממשלה הנוסף ששתה קפה?
לא.
אתיופיה, ביקור.
לא.
אחד הנשיאים...
הישראלים?
מה זה?
הישראלים?
לא, דווקא אמריקאים. אמריקאים. היו ביקורים של אתה זוכר את השגריר או אחד מהבחירים
של הממשלה. אני מניח שכל השגרירים בעולם כשהם מגיעים לאתיופיה לביקור הם שותים בונה, כי מי שהיה באתיופיה יודע שאין מקום שלא עושים בו בונה. זה מטורף הדבר.
אבל אחלה, כאילו אני מאוד התרשמתי גם מכחול לבן, גם מהליכוד על באמת כניסה לבוא לקהילת יוצאי אתיופיה לתוך הבתים, לדבר, ביבי עשה סרטון באמהרית עם גדי יברקן. בקיצור, לקחו את
אתה נושא ברצינות.
את השניים וחצי מנדטים כמשהו שהוא משפיע.
הוא באמת משפיע.
אנחנו לא יודעים אם זה השפיע או לא השפיע, אבל לפחות לקחו אותם ברצינות ודיברו עליהם. סוף סוף לוקחים אוכלוסיות שהן קטנות, שאף פעם לא היה להם כוח אלקטורלי, וכן מציבים אותם
בקדמת הבמה.
כן, כאיזה משהו שיכול כן להכריע הבחירות. ועוד בחירות שהיו לנו. עוד בחירות שהיו לנו.
בחירת אשר לאירוויזיון, כן. וגם שם לאתיופיות.
הופתעת?
שמבחירת השיר? לא. אני חושב שזה הכי מתאים לאירוויזיון מבחינת השיר. אתה יודע, באה הבחורה האתיופית, אז היא כנראה תביא את הגיוון שיכולה להביא כדי לייצר יתרון מול כל השאר. אני חושב שבחירת שיר חכמה.
אני חושב שלא הופתעתי א' מבחירת השיר, כי זה הדבר הכי מתבקש. לשיר בשפה אמהרית, וכאילו אין דרך אחרת. ומה שכן, יש איזה משהו שהוא כזה משותף לכל השירים. כל השירים הם איכשהו קשורים לאפריקה, מקצבים אפריקאים, לבוש אפריקאי. כאילו אמרו אותו,
זה אני פחות, לזה אני פחות שמתי לב, אבל זה היה בטוח, הייתי בטוח שיעשו שימוש בה.
אי אפשר שלא לשים לב. אתה יודע, כל שיר שעבר, כי אני לא שמעתי את השירים לפני זה, שמרתי רק את השיר שזכה, שמעתי אותו לפני, אבל שלושת השירים האחרים לא שמעתי, ותהיתי עם איזה שיר שהוא לא קשור לאפריקה, אפריקאי, איזה מוטיב, איזה משהו, אבל לא, הם לא הצליחו להפתיע אותי. הם לא הצליחו להפתיע אותי, וחשבתי שדווקא אולי כן הפוך. כאילו, יקחו אותה ויתנו לה לשיר שיר אחר לגמרי.
אבל אנחנו באמת מאחלים לה הצלחה גדולה, כי זו הצלחה שלה, הצלחה של כולנו, של כל המדינה בעצם, ונחזיר את האירוויזיון לתל אביב. ולפני שאנחנו צועלים לתוך התוכנית המעניינת שהולכת להיות לנו, אנחנו רוצה להזכיר לך,
שאברה מנגיסטו
כבר 2005 ימים בשבי, ואנחנו מייחלים לשובו במהרה.
אז אולי באמת, אם תהיה ממשלה, גם הוא לא יהיה באזכור.
נחזיק אצבעות.
אז בוא נשמע את השיר שזכה וייצג אותנו באירוויזיון, עדן עלנה, פיקר ליבה. בשבועות האחרונים פולשים נחילי הרבה למזרח אפריקה, אתיופיה, סומליה וקניה, אחרי התאוששות מהבצורת הקשה שפקדה את האזור בשנה שעברה. מגיעים מיליארדי חרקים, משמידים שדות שלמים. נמצא איתנו על הקו איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, ובעל תואר שני באנטומולוגיה. שלום איתי.
שלום לכם, מה נשמע?
אז נחילי הרבה, מה שנקרא, חזרנו לימי התנך.
כן, לא כל כך התרחקנו מהם בהיבטים מסוימים. וכן, השנה זה התפרצות הרבה אחת החמורות ב-70 השנים האחרונות, באמת התפרצות מאוד מאוד גדולה, וכרגע מדובר על יותר מ-13 מיליון בני אדם בסכנת רעב בגלל ההרבה הזה, והמספרים עוד עלולים לגדול מאוד מאוד ליותר מכפול, אם הנחילים האלה ימשיכו להתפשט כמו שחוששים שהם יעשו.
בואו נתחיל רגע עם היכרות עם החרק, כי מבחינתנו אנחנו מכירים אותו כאחד ממכות מצרים, אבל מה הוא הרבה? מאיזה משפחת חרקים הוא? איזה סוגים של הרבה יש?
הרבה הם בעצם חגבים רגילים, שאנחנו רואים, כל מי שיוצא לגינה, גם בארץ, רואה חגבים מאלפי מינים שונים של חגבים, מקפצים להם על השיחים ולא גורמים שום נזק משמעותי, אוכלים צמחים כמו כל החרקים, כמו הרבה חרקים. ולמינים מסוימים מתוך אלפי החגבים האלה יש תכונה שבתנאים מסוימים, תנאי סביבה מתאימים, הם יכולים ממש להפעיל איזה מתג ולהתחיל להתרבות כמו מטורפים. וזה מה שנקרא מכת הרבה. יש באזור שלנו שני מינים עיקרים, הרבה המדבר והרבה הנודד, כשהרבה המדבר זה מה שעכשיו פושט על אפריקה, ופשוט מדובר בחגבים שמתרבים במהירות מסחררת, הם מכפילים את עצמם פי 20 כל דור, כלומר, אם יש לך, אתה מתחיל משלושה חגבים, אז הדור הבא כבר יהיו לך 60.
מה זה דור? כמה זמן זה?
וזה לוקח כמה חודשים, עד שהם עוברים מביצה לחרק בוגר שיכול להתרבות. זאת אומרת, הם יכולים להתרבות פי כמה מאות ואלפים כל כמה חודשים, והם אכן עושים את זה, ויש, כמו שאמרתם, מיליארדי חגבים כאלה פושטים על השדות ועל שטחי הבר, אוכלים מכל מה שבא להם לפה, ובעצם לא משאירים לבני אדם, לא את היבול שהם גידלו למאכל שלהם, לא את המראה שיש למאכל של הבהמות, ולכן סכנת הרעב החמורה כל כך.
מה גרם בעצם, איזה משתנים או דברים שקרו באפריקה בשנה האחרונה גרמו להרבה להיות באמת מה שנקרא מזיק, ולא כמו בשאר הזמן שהוא קיים נוכח ולא מזיק?
כן. אז אחד הדברים המעניינים הוא שעדיין לא יודעים בוודאות, למרות שמכירים את הרבה, כמו שאמרתם, מימי התנך כבר, לא יודעים בוודאות מה הגורמים המדויקים שגורמים להם לעשות את השינוי, את המהפך הזה. מה שכן, זה ברור שזה קשור בתנאי הסביבה. ואחד הדברים המעניינים שקרו באפריקה בשנה וחצי האחרונות בערך, למעשה גם באפריקה וגם באסיה, משני הצדדים של ים סוף, היו אירועי מזג אוויר מאוד מאוד קיצוניים. היה יחסית הרבה מאוד גשם, או כמה אירועי גשם של ציקלונים כאלה שלא אופיינים לאזור. זה כנראה נגרם מהתהליכים של התחממות כדור הארץ שגורמים לשינויים בטמפרטורות של האוקיינוס ההודי, שבעקבות זה כמובן גורמים לשינוי הלחות באוויר ולשינויים במשטר הרוחות, ומביאים איתם את ענני הגשם. וברגע שיש הרבה מאוד גשם וצמיחה טובה של עשבים וצמחים אחרים, אז יש הרבה אוכל להרבה, והוא גם עושה את הסוויץ' הזה ומתאים את עצמו לשפע שיש פתאום ומתרבה ככה.
כמה באמת מכה כזאת של הרבה שעוברת במזרח אפריקה, גם ככה האזור עצמו, זאת אומרת האזור הזה הוא מוכר רעב, היה מוכר רעב בגלל הבצורת, כמה הוא באמת עושה נזק כלכלי למדינות האלה? זה באמת השמדה טוטלית של השדות?
הנזק הוא עצום, מדובר על זה שנחיל של כמה אלפי פרטים של הרבה מסוגל, או כמה מיליוני פרטים של הרבה מסוגל לאכול ביום כמות אוכל של 35 אלף בני אדם. עכשיו, אתם מדברים על נחילים אדירים כאלה, של מיליארדים, בגודל של ערים שלמות, שפשוט מכסחים את הקרקע מכל מה שצומח עליה באזורים של אלפי קילומטרים רבועים, או מאות קילומטרים רבועים, ופשוט לא נשאר לאנשים מה לאכול. וכרגע מדברים שוב על סכנת רעב למיליונים. וזו סכנה מאוד מוחשית, כי לא נשאר גם לאנשים וגם לבהמות בעצם שום מקור מזון, אלא אם כן מדינות העולם יתגייסו ויסייעו להם גם במזון וגם באמצעים להתמודד עם הרבה.
אפשר לאכול אותם פשוט, לא? הרבה אוכלים בהרבה מקומות.
כשהם יעברו בסין.
יש מקומות שאוכלים את הרבה, אפשר להתווכח על הטעם של זה, והערך התזונתי של זה הוא לא רע, אגב, יש הרבה אנשים שמדברים על אכילת חרקים פתרון לתזונת העתיד, יכול להיות
שצריך
להתחיל מהשלב הזה.
אז באמת, איך אפשר להתמודד? שני דברים אני מבין מהנושא הזה. אחד, שינויים במזג האוויר או אירועים קיצוניים של מזג האוויר עלולים לגרום למכות הרבה. ודבר שני, אמרת להתמודד עם זה. יש דרכים היום להתמודד עם נחילי הרבה? יש מדינות שהתמודדו עם זה?
תראה, ההתמודדות הכי טובה היא לחכות לקיץ והכל מתייבש, ואז זה הרבה גם ייעלם באופן טבעי, אבל זה כמובן לא פותר את הבעיה הנוכחית. אפשר להשתמש בחומרי הדברה מסוימים, ששוב, אתה מסתכן בלהרעיל אנשים וחיות אחרות ודברים כאלה, בעיקר בשטחים כאלה. יש אמצעים לרסס בצורה יותר ממוקדת, אבל בשביל זה אתה צריך טכנולוגיות יחסית מתקדמות למעקב אחרי נחילי הרבה, להשתמש במקם, להשתמש במטוסים, לעקוב אחרי הנחילים ולראות לאן הם מתפשטים ולרסס שם. יש אמצעים ביולוגיים שאפשר להשתמש, למשל הסינים משתמשים בכל מיני עופות שאוהבים לאכול הרבה, מפזרים אותם בכמויות אדירות באזורים שיש להם פתאום שפע של מזון, ואז ווין ווין לכולם, הם מקבלים עופות שמנים והעופות חסלים את הרבה. כך שיש דברים שאפשר לעשות, רק זה דורש השקעה של כסף ואמצעים טכנולוגיים. היום אפשר לראות במזרח אפריקה שאנשים עדיין משתמשים באמצעים שבאמת היו משתמשים בתקופת התנך, כמו ללכת ולדפוק על פחים כדי להקים רעש ולהבריח את הרבה, שזה עוזר אולי נקודתית בשדה של אדם מסוים, אבל הרבה יכול לחזור שעה אחר כך אם אתה מפסיק לתופס, ובצד שני עובר לשדה ליד, זה לא שאתה באמת מדביר אותו.
תגיד, הוא פוגע בבני אדם? יכול להביא לו מחלות או משהו, או שזה רק ה...
לא. הרבה אין לו שום אינטראקציה עם בני אדם חוץ מתחרות על המזון שלו, הוא לא מעביר מחלות, כמו שאמרנו, גם אפשר לאכול אותו תיאורטית, הוא לא נושך, הוא לא עוקץ, הוא לא עושה שום דבר אחר. אין, לא נשקפת ממנו שום סכנה ישירה ממנו, ממגע איתו.
והרבה עכשיו בנדידה, נכון? הוא כבר לא במזרח אפריקה, הוא נודד למקומות אחרים. יש עליו שהוא מת בדרך, או שהוא פשוט ממשיך הלאה למדינה שכנה?
הפרטים עצמם מתים, אבל הצאצאים שלהם ממשיכים את הדרך ומתרבים. הם מסוגלים לעבור משהו כמו 150 קילומטר ביום עם רוח מתאימה. זאת אומרת, למרות שהם לא מיועדים לתעופה משמעותית, זה לא ציפורים נודדות, אבל עדיין יש להם יכולת לחסות שטחים עצומים. ובאמת עכשיו הם כבר מתחילים, הגיעו לשבע מדינות באפריקה, הם נכנסו בזמן האחרון לטנזניה ואוגנדה, ועכשיו מדברים כבר על חשש שהם יתפשטו גם לסודן ודרום סודן, שזה מדינות שגם ככה לא סובלות משפע מזון ביום יום.
קיצור, זה יכול גם להגיע אלינו, כי זה בערך דרך הדרך שמובילה לישראל.
בשביל זה הם צריכים לעבור את מצרים, שזה לא אתגר פשוט, אבל...
הם כבר היו שם.
כן, היו שנים שאכן הרבה הגיע, זה גם תלוי הרבה בכיווני רוחות. אבל שוב, אנחנו יכולים להתמודד עם זה, רק צריך להשקיע את המשאבים המתאימים, ואני חושב שהעולם צריך עכשיו באמת להתגייס ולעזור למדינות שנפגעו ולמדינות שהן בסכנה, כדי למנוע את ההחמרה של ההתפשטות הזאת, ובעיקר לסייע במזון למדינות שנפגעות.
יאללה, בגלל שכל העולם שומע אותנו עכשיו, אז אנחנו נגיד לעולם...
נצא בקריאה.
כן, יאללה, לעזור למדינות העמוקות.
איתי נבו. זה לא שלא עשו כלום עד עכשיו, אבל זה יחסית פרוטות לעומת מה שצריך להשקיע.
תודה רבה, איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון. לא עלינו העמקות האלה, תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
בואו נשמע עוד שיר, והאמת שכל השירים היום, גם עדן עלינו, אבל ממזרח אפריקה. ניתן קצת אופטימיות למקום, אז ג'קי, כן. ג'קי גוסאי, שאנחנו מאוד אוהבים אותו בתוכנית. אנחנו אולי נדבר על השיר הזה מתישהו.
Yes.
Al sama bilinci Meta di shenate Kaso ve tenjera Mena linye bete Kaso ve tenjera Mena linye nate Oh,
חדשות, חדשות, חדשות.
יפ.
בוא נתחיל עם ישראל.
אם יש את ישראל, איך גנץ אמר? לא, הוא לא אמר את זה. אמר קודם כל ישראל, משהו אמר כזה, לא? היה לנו בקמפיין איזה משהו קודם ישראל, לא? משהו כזה.
היו מלא קמפיינים.
היו מלא, כן.
קורונה, הווירוס הפופולרי, הוא הפך להיות פופולרי.
מאוד, כן.
הווירוס
הפופולרי. התפשט. לא אהוב. פופולרי לא אהוב.
לא אהוב, כן.
פופולרי מוכר.
הוא מתפשט בכל העולם והגיע גם למחוזותינו. יש אלפי אנשים בבידוד, לאחר שהיה בחול, או שהיו באזורים שהיו נגועים. והשבוע מספר החולים, היום יותר נכון, היום, מספר החולים קפץ ל-13.
יאס. כאילו, אסור לך, לא שמח וחס וחלילה, אתה יודע. אבל יש מניין, אתה יודע.
כן.
אתה יודע איפה היה מקרה אחד של הידבקות בארץ?
באשדוד, לא?
נכון, באשדוד.
באשדוד, זה נראה לי מהבוקר ובפירת האדום.
בפירת האדום, שזה הכי מצחיק, כאילו, למה? כי אם בן אדם בא לחפש תחפושת של חולי קורונה, כי בטוח אני מניח שיש תחפושות, אתה יודע, או לפחות של מי שמנסה להתגונן מקורונה, ובסוף באמת קיבל קורונה. זה צחוק הגורל? כן?
אתה יודע מה אני אומר, כאילו שמעתי כל מיני דוקטורים מדברים על זה שאי אפשר לחלות גם בשפעת וגם בקורונה.
זה אותו דבר.
יש לי תרופה, פשוט להדביק את כולם בשפעת.
שפעת אנחנו יכולים להתמודד.
כן, אנחנו יכולים להתמודד איתה, אז מדביקים את כולם בשפעת ונגמר הסיפור, לא?
כן, אני גם חושב. כל איזה פתרון, תציע אותו, זרוק אותו באוויר.
אני זרוק אותו באוויר, כן.
תראה מה, הולך תדע מה יעשו איתו.
נגיפי שפעת, לזרוק את זה באוויר, נגיפי שפעת, ואנחנו נתמודד עם זה אחר כך. אבל כל פעם, כי אם אתה מבריא משפעת, אז עדיף לזרוק, כן. עדיף שפעת.
עכשיו, מה כל הקטע שעכשיו כל מי שהיה בחול, כמו שאמרת, במדינות הנגועות, אז הוא חוזר ישר לבידוד. ואני מבקש לו לקחת קרדיט למישהו, לראשונים שהתחילו עם הבידוד, שזה הגן בקריאת גת.
כן.
אבל ממקום אחר.
אגב, היה אתמול מועדון שגם עשה בידוד לאיזה בחור.
אה, באמת?
כן, כן. הוא כתב על זה היום בפייסבוק, וזה היה מצחיק. שוב פעם, לא הכנסו אותי לבר וזה, אבל אני לא זה. אז עוד אחד בבידוד, אז 14.
כן, וואי. תשמע, לא הפתעת אותי עכשיו, אני לא הייתי מוכן לזה, אני לא רגיל שמקרים כאלה קורים, אתה מפתיע אותי.
כן, ממש הפתעה. גם הוא לא היה מופתע.
אני אגיד לך משהו אחר, אתה חדשות של מקום אחר מקונגו, אבל באותו נושא, וירוס אחר. בקונגו נרפא החולה האחרון של וירוס האבולה.
שיט, עכשיו הם יכולים לחלות בקורונה.
כן, זה כאילו out with the old, in with the new, הם פינו מקום לווירוס חדש, אבל זו בשורה משמחת מאוד.
כן, אבל שיחזירו את האבולה לפחות עד שה...
לא, 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 אנחנו עם אבולה סיימנו, גם השם הזה הרבה פחות מסקסי מקורונה, אז אנחנו מאחלים החלמה מהירה לכל מי שחלה, ובשורות טובות.
טוב, קניה. שוב פעם קניה, מזרח אפריקה. חוץ מהרבה, מכות הרבה, אז יש להם עוד כמה דברים. תלונות על בתי ספר שדורשים מתלמידים להגיע לבית הספר בשעה 6:30 בבוקר, כאשר הלימודים מתחילים רק ב-8 ומסתיימים ב... שמונה בערב, בשש בערב.
אלוהים ישמור.
זה יום לימודים מאוד ארוך.
מאוד מאוד. ההורים בעיקר מתלוינים על זה שהילדים לא ישנים הרבה. כאילו, הם לא רוצים ללכת לבית ספר. אני זוכר שגם אצלנו היו ימים שהיינו מתחילים ב-9, ועדיין לא אהבתי ללכת לבית ספר, בלי קשר להם כמה אני ישן.
כאילו, אני מכיר בתי ספר שמגיעים מוקדם בבוקר ומתחילים ב-8, אבל זה כי יש להם תפילה בבוקר, בתי ספר דתיים. מה הם עושים שם בקניה?
היה פעם עונש. היית מקבל עונש להגיע בשעת 0. כאילו שעה שאין בשעון של הזה.
של הבית ספר.
כן, אתה היית אמורים להגיע בשעה וחצי ולהחתים במזכירות. ואני בן אדם שבאמת, אתה יודע, אם יש משהו שמאוד, אני מאוד מזוהה איתו, זה איחורים. אני מנסה לעבוד על זה בכל הכוח, ואמרתי שהדרך היחידה שלי באמת להפסיק לאחר, זה פשוט להחליף תחום. ולהפוך להיות נותן שירות, טכנאי או משהו, או שליח, מאלה שמגיעים לבית ו...
בין שעה איקס
לשעה. בין שעה מסוימת. הוא לא מתחייב על השעה, הוא מתחייב על התאריך. וזאת הדרך היחידה שלי פשוט לא לאחר. אני זוכר אבל שהייתי קם בבוקר לבית ספר, באמת, בקרים בבית ספר זה היה באמת ציוט. כל ישו, אני מניח שיש אנשים שאהבו את זה, אני הכי פחות התחברתי לקום בבוקר לבית ספר, אבל מה שכן, הייתי בטוח שלמבוגרים מאוד מאוד קל להתעורר בבוקר. הייתי רואה את אמא שלי הרע, אבא שלי היה, כל המבוגרים כבר היו ברחוב, בדרך לעבודה, אמרתי איזה כיף להם, איזה קל להם להתעורר, ועכשיו כשאני מבוגר, אני מבין שלא כיף בכלל, זה עדיין קשה, פשוט אתה חייב לקום, זה הרבה יותר הכרחי מלקום לבית ספר, אז אתה יודע, אתה משתלב שם, ואני זוכר שהמורות היו מאחרות. שזה בכלל היה, אתה יודע, היית מחזיק אצבעות, היית אומר, בבקשה שזה לא איחור.
שיהיה לפקק בדרך.
כן, שזה לא איחור, בבקשה שזה כל היום.
שתהיה חולה. יש לי פתרון להורים, שפשוט תשנו בשעה וחצי, בין 6:30 ל-8.
כן. אני אגיד לך משהו אחרון בנושא הזה, זה שהיו ימים שהייתי מתעורר ב-5 בבוקר, מלפני שנודע לילדה, כי ילדה זה התינוק מכריח אותך להתעורר בשעות, אבל לפני הייתי מתעורר לעבודה. הייתי מתעורר לעבודה ב-5 בבוקר, בשעה 5:20 הייתי כבר אמור להיות על ההסעה לעבודה. ואני זוכר שכל בוקר הייתי מדבר עם עצמי ועם אלוהים, והייתי אומר, אלוהים, בבקשה שההסעה, שאני אפספס את ההסעה, בבקשה שהיא תברח לי, אני רוצה לחזור, לישון, בבקשה, זה היה...
אתה מתעורר מאוחר.
לא, הייתי חייב לעשות כאילו ממש, כאילו אני באמת רוצה ללכת לעבודה, אבל זה לא תלוי בי, הבנת?
יאללה זימבבואה, קריסטופר. קנגומבה, ראש עיריית קיטאווה, פוטר לאחר שבחר לא לקחת חלק בטקס קבלת פנים שהתקיימה לכבוד האישה הראשונה, אסתר לונגנו, שהגיעה לעירו, איזושהי השקה.
כן. בוא'נה, זה חתיכת אמירה, אחי, לא להשתתף בטקס, ועוד במעמד כמו שלך, שזה ראש עיר. כל הקטע הוא שהוא פשוט לא רצה לשבת בשורה האחורית, את הטקס היה שורה אחורית, הוא לא רצה, הוא קם והלך, אז עכשיו הוא לא רצה לשבת בשורה האחורית. אתה יודע איך זה אפריקה, עכשיו הוא יושב בכלא.
בשורה האחורית של הכלא.
בשורה האחורית של הכלא, אני מקווה בשבילו שזה יהיה בשורה האחורית של הכלא. ומשהו אחד על נשים ראשונות, נשים ראשונות הן כאילו החלק היותר יפה של המנהיגות, נכון? החלק היותר טוב, הן מטפלות בדברים חברתיים, כיפים כאלה, הן מקבות שריפות שהבעלים שלהם התחילו. נגיד, הבעל מתחיל מלחמה, היא הולכת לבקר את הפצועים, מנחמת קצת.
רק אל תגיד את זה לאנגלה מרקל.
אנגלה מרקל, כן. יש לה בעל? את הבעל שלה? לא, אמיתי, אף פעם לא ראיתי אותה עם בן זוג.
כן, כן, כן.
למה, אז למה הוא לא מצטרף אליה? כי נשים תמיד הן מתלבשות יפה כזה, כשהבעלים, כשהמנהיגים טסים בעולם, הנשים משקיעות עם כל מיני סמלות, והוא, לא ראיתי אותו.
מודר, הוא מודר.
הוא מודר.
מודר.
בבידוד, אנחנו חוזרים להתחלה. מבודד.
בבידוד, כן, 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 לגמרי. תמו חדשותנו, בואו נשמע עוד שיר, הפעם מקניה, נאומי וואצ'ירה.
I've been walking down this road for about 35 years now, and I can tell you it's been one hell of a ride. I've been carrying my father's words that he said to me, learn to be wise, walk with integrity, and be honest. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you, but may God be with you in that distant land. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am trying to define everything they said of us, we who have chocolate skin. In the back of my mind, all I can hear, oh, are the voices of those who are here, those who've already gone. And I can hear them whispering, oh, 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 oh. Why do we talk when you go to their land? Please represent us well. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you, but may God be with you. A distant land. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am trying to defy everything they said of us, we who have chocolate skin. So I and I know who I wanna be. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be.
סשה ממוצא רוסי, מנגיסטו ממוצא אתיופי, וארז הצבר, שלושה בני נוער המהווים חתך של החברה הישראלית, מוצאים את עצמם נעולים במקלט נטוש בפנימייה בה הם לומדים. זה לא התחלה של בדיחה, שלמה? אני יודע שאתה אוהב התחלה.
אני ניסי, אני הייתי בטוח שזה הולך לשם.
לא, לא, זה לא, לא, לא שם, לא שם בכלל. אלא הצגה של התיאטרון הארצי לילדים ונוער, דרמה תאונה מעוררת מחשבה ועוסקת במהות שלנו כחברה וכבודדים. ההצגה כן לשחור לבן היא הצגה ותיקה מאוד. החלטנו לחזור אליה מכיוון שעברנו שנה לא פשוטה בחברה הישראלית, אחרי רצף בחירות, בעיקר בבחירות האחרונות, או בשלושה חודשים האחרונים, שמדברים כל הזמן על השסעים בחברה הישראלית. אז החלטנו לחזור להצגה ולדבר על איחוי שסעים דרך עיניהם של הילדים. ונמצא איתנו פה באולפן אחד השחקנים, שהוא עשה עוד הרבה 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 דברים שנדבר עליהם. אמוס איינו, שמגלם בהצגה את מנגיסטו, אחלה שם. כאילו זה מנגיסטו היום, היום, היום...
שומעים, שומעים, כן, שומעים.
היום מנגיסטו זה כבר... ראית? כן. ורק להשלים.
מנגיסטו זה השם הכי פופולרי שיש לנו.
החליף את הדיסו.
אז בואו נתחיל רגע, נתחיל רחוק.
רחוק.
רחוק, אבל אני אגיד כמה דברים לשלומו שהוא לא מכיר עליך. אתה יודע שהוא השחקן כדורסל מקצוען אפילו.
די.
כן, כן, כן. עד הצבא, כן, הייתי בסקטבול.
כן, כן, שחקן מקצוען.
בדרך כלל אתיופים משחקים כדורגל. אני סליחה שאני הופך גזען לתוך עצמי.
אתה מתחיל עם הזה.
כן, עד הצבא.
אבל אני זוכר אותו, כי אנחנו מאותה עיר, ואנחנו מכירים, אז אני זוכר אותו שחקן כדורסל. לא רע בכלל. ועד שהוא הלך לצבא.
כן, לחץ חברתי. צבא, עניינים, כולם הלכו לקרבי, אמרתי מה, אני אשאר בבית. התגייסתי. טוב, לא, ועכשיו אני יודע,
לא, לא, זה, לא, זה, זה צבא, פשוט איזה נקודה ציון, כן. שיכולת להיות היום שחקן כדורסל מקצוען.
היום כן. אם אני מסתכל על כל מה שקורה בליגה, אז כן, מי שמצא שכן. אני, כל אני... החוג בוסמן הישראלי, וזה אמרתי, שספסתי איזה קריירה, אבל...
אבל אחרי הצבא...
אבל יש קריירה חדשה.
כן, כן, הרבה. זה התחיל בדוגמנות, וכולם אומרים לי, רגע, תגיד לי, אמוס זה לא ההוא מפסק זמן, זה פשוט בא ברצף, אז לא. בוא נגיד להם שזה לא. תגיד להם בכל חד.
לא, שתמיד מזכירים לי את זה, אמרתי להם, תראו איפה הוא ואיפה אני.
לא, הוא היה שונה, לא? זה גם היה מזמן, זה היה בשנות 90.
כאילו בתווי פנים ובזה, לצערנו, אתה יודע, איך אומרים, כל האתיופים דומים. אז כנראה כל הקאור דומים בצורה כזו או אחרת.
כן, אז יושב איתנו באולפן, הדוגמן האתיופי הראשון.
לא, זה כבר הגדרה שאני מוחק אותה מה...
בוא נחזור רגע
להצגה
עצמה. אז בעצם השנה האחרונה, מערכת הבחירות, היא לא בדיוק ככה עשתה טוב בכלל לחברה הישראלית. כולם מדברים על השסעים החברתיים, היו קיימים לפני הבחירות וכנראה יהיו קיימים עוד יותר אחרי הבחירות. כמה הצגה, כאילו כמה הצגה שלכם, כן לא שחור לבן, מצליחה לגעת ומדברת, באמת על המהות שלנו כחברה, כי בסוף אנחנו מדברים על בני נוער וילדים, הם הרי סופגים את כל, את כל הרוע, ושמעתי ילדים מדברים על, על, על מה שקרה בבחירות, כמה הם באמת סופגים את, את הנושא הזה של המהות שלנו כחברה בהצגה? כמה אתם מעבירים את זה?
קודם כל, ההצגה קיימת 10 שנים. זה אומר שלפני 10 שנים התחילו איתה שחקנים אחרים, בורות השאלי עשה את התפקיד הראשון, 5 שנים רצו איתה, הפסיקו, אחרי 2 החזירו אותה, הבינו שהמצב החברתי לא השתנה, אז חזרנו איתה, אנחנו כבר 4 שנים איתה. זה סל תרבות, כמו אנחנו רוצים איתה בכל הארץ, צפון, דרום. הם כל כך מעורבים, הילדים בהצגה, שבמיוחד שיש נגיד הרבה כאילו, ילדים שהם, אתה יודע, ממוצא אתיופי, ורוסים גם, שהם רואים, הם מאוד בתוך ההצגה, ויש שם אמירות מאוד גזעניות. לאורך כל ההצגה, שכמו שאמרת, מהווה איזה חתך של החברה הישראלית.
והם מתחברים לזה הילדים? הם מוצאים את עצמם בתוכה?
הם כל כך מחוברים, שהם, אתה יודע, הם צועקים באמצע ההצגה, כמו בתקופות של פעם, של היוונים, היו עוד 2 אפשר לזרוק מלפפונים, או לא יודע מה סוכר, כל מה שזורקים בזה, היו זורקים. כי באמת הכל שם מצף, אם זה הגזענות, קבלת השונה, יש שם הרבה נושאים, אבל הגזענות וקבלת השונה הכי צף שם, והם מאוד מעורבים, וככל שאנחנו מדרימים או מצפינים למקומות שהם רובם הם יוצאי קהילה או ממוצא רוסי, אז זה ממש, הם מאוד מחוברים, ויש שיחה אחרי הצגה, שהיא משלימה את כל, לא לשלוח אותם ככה, אם זה לשיעור,
מעבדים
נתונים, ומדברים על ההצגה, ועל הנושאים שיש בתוך ההצגה. אני תמיד אומר, אחרי הצגה, שכאילו, יש איזה קטע הזה שתמיד התביישתי מאיפה שבאתי, כאילו, שהיינו צעירים, מההורים שלנו, מהתרבות שלנו, היינו מתביישים שההורים שלנו באים לאספת הורים, מדברים במבטא, והיינו מורידים את הראש, רק לא ככה וככה. והיום אני אומר את זה שאני מתבייש, התביישתי להיות במקום הזה, שאתה, ככל שאתה מתבגר, אתה מבין את המהות של התרבות שבאת ממנה.
לגמרי.
ואתה אומר, הלו, פספסתי פה תרבות שלמה, והיום אני משלים אותה, ואני מאוד 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 שמח שזה קורה עם בני נוער. יש תמיד, כשחקן, אתה רוצה להיות בבימה, בקאמרי ובזה, ובשנה האחרונה זה שנה, שנתיים האחרונות, אמרתי, הלו, אני נוגע פה בבני נוער שהם העתיד שלנו, וזה הרבה יותר משלים לי את כל החוויה הזאת כשחקן.
אגב, מנגיסטו, צריך לנהל, הדמות מנגיסטו, כמה אתה אומר, וואלה, זה אני כשהייתי יותר צעיר?
פחות, כי החוויה שהוא חווה, נגיד, מנגיסטו, הוא חווינו, לא יודע, באתי מרמלה, ברמלה, הכל היה מעורבב. היה לנו אתיופים, רוסים, בוחרים, כאילו, לא יודע אם, לא הרגשתי את הגזענות כמו שהיום אני כאילו מרגישים אותה.
דווקא היום אתה מרגיש אותה הרבה יותר מאשר,
בוא נגיד ככה, עד שהלכתי ועשיתי את האודישן הראשון, לא ידעתי שאני אתיופי. אז כאילו, אז אמרתי, אוקיי, פתאום אתה יודע, מקדלגים אותך, אתה טייפקאסט כזה וזה, סטלה. אמרתי, הייתי לוחם בסיירת גולן, אם אני לא יכול להיות לוחם בצבא, באיזה הצגה, באיזה סרט. ואז אתה מבין שאתה, זה טייפקאסט. אז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שצריך לעבוד עליו. אז בהתחלה הייתי, נגיד את האמת, בגרשן יחיתות, ולהגיד זה, ולהגיד הגזענות וכזה. ואמרתי שאתה מתעסק בתחום כזה, אתה אמור לייצר. והלכתי ללמוד כתיבה, ופשוט התחלתי לייצר לעצמי דברים, ולהגיד, אוקיי, יש לי סיפור, יש לי תרבות, יש לי משפחה עם סיפור משוגע, אז צריך ללכת ולהציף אותו כמה שיותר החוצה.
נכון, זה יתרונות של,
באמת אגב, כאילו דיברנו עם הרבה שחקנים, וכל פעם שאנחנו מביאים שחקנים ממוצא אתיופי, הם תמיד משחקים דמות של מישהו יוצא אתיופי.
נכון, לרוב שצריך מישהו אתיופי, או כאור, או היום גם יש לנו, אתה יודע, את האריתראים, את הסודנים, אז כאילו, כן, אבל לשמחתי היום גם אני עושה דברים שהם לא קשורים לטייפקאסט שלי, כזה או אחר, אבל
זה קשה לקבל תפקיד שהוא לא כאור יוצא אתיופיה או משהו כזה בהצגות, סרטים?
זה מבחינתנו, כשחקנים תמיד אומר, אין בעיה, אתה יכול לעשות הכל, אבל יש תעשייה שלמה שעובדת, שאתה אומר, אוקיי, הם לא רואים, כנראה הם לא רואים את זה, או אותי, או מישהו אחר, שחקן או שחקנית, בתפקיד הזה. אתה כביכול צריך להגביל את זה למציאות שאתה חי בה. כאילו, אם לא היה רופא עד לפני כמה שנים,
ריאליזם עד הסוף.
אתה לא יכול לשים רופא אתיופי, להגיד, אוקיי, כי הפנציית עצמו, להגיד, הוא לא יצאו.
זה לא הגיוני,
זה לא הגיוני שהוא,
אני נגיד, כשלמדתי פרסום, אתה מבין את זה, שבסופו של יום, הדרך לתפוס מקום, זה פשוט לייצר בעצמך. ואנחנו כאמנים, כל מי שיושב פה באולפן, ויש לו את האופציה ליצור, שייצור מבפנים, וזה מה שאנחנו עושים, ובגלל זה אתה רואה גם תנופה כל כך גדולה עם תוכניות כמו נפסו, שפתאום אתה רואה הרבה אתיופים, והצגות שאתיופים כותבים, וככה פשוט מכניסים.
אז בגלל זה אני אומר, ברגע שמתעסקים בתחום כזה, אפשר, אתה יודע, לבוא, להתלונן על כל העולם ולזה, אבל ברגע מה שאתה מבין שזה התחום, ואתה מנסה להיות גם יוצר, אז זה שלך, ותלך עם זה עד הסוף.
לגמרי.
כאילו זה הדרך, ולא לנסות, לא יודע, המילה הזאת, להשתלב, להשתלב כל פעם, להשתלב.
אנחנו פזרנו בהם. היה לנו על זה שיחה ארוכה מאוד.
אנחנו כבר בכוחות
עצמנו. חלק בלתי נפרד, המילה השתלבות, נאלצתי להסכים עם אבישי, אחרי שחשבתי על זה לעומק, המילה השתלבות היא צריכה לצאת מהמשוואה, אנחנו חלק בלתי נפרד.
להשתלב
לאן. ואם הם מדברים על השתלבות ככה, כשזה לא קשור כל כך לנושא שלנו, אבל אם מדברים על השתלבות הזה שלהם, בשבילנו, לא, אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו לא קשורים להשתלבות. העניין הוא, עוד משהו שרציתי לשאול אותך, זה שבטוח שדיברנו על טייפקאסט וזה, בטוח שההתרבות של עוד אתיופים בתעשייה, בטוח עזרה לזה שיצר אופציות אחרות.
התרבות, בוא נגיד ככה, שחקנים אין הרבה. אני אפשר לספור אותם אפילו עוד יד אחת. שחקניות יש, וזה...
כן, שחקנים גברים, זהו, זה גם שאלה, כי רוב השחקנים הם בעצם שחקניות, ודיברנו פה עם הרבה.
שחקניות בעיקר.
שחקנים יש אולי ארבעה...
ארבעה, חמישה, לצערנו. נגיד סתם, אם תלכו לתיאטראות הגדולים, קאמרי, בימה וזה, אין שחקן אחד, כאילו, אם מסתכלים הפוך.
היה את יוסי ששיחק,
יוסי ואת שמואל ב-90-95, אבל היום כמעט, ברפרטואר אין אף שחקן.
מה, למה, כאילו, אני מסתכל ככה, אם אני חוזר אחורה לאתיופיה, אז רוב כל מי שעשה מוזיקה, כל מי שהצגות באופן כללי וכולי, הוא גברים. ואז אתה מגיע לארץ, ואז...
לנשים יש שם הייתה עבודה.
כן, לא ברור, אבל זה לא משהו שהגברים לא מכירים, זה לא איזה משהו שלא קיים. גם אם אתה תלך עכשיו לבית אתיופיה, אתה תראה מלא גברים מבוגרים שהם
מתעסקים, מספרי סיפורים. נכון, מספרי סיפורים, והמוזיקה.
ודווקא הדור שלנו, פחות משחק, זה לא איזה...
יש עננה אחרי משחק, שזה מקצוע קשה. במציאות, זה
קשה.
זה קשה ממש, אין מה לעשות. אז נראה לי זה מקום שתמיד... הפחד הזה להתעסק עם זה, ואני אגיד לכם את האמת, אחד הדברים שאני הלכתי ללמוד, אני ידעתי שאני אהיה בין הראשונים שאני אהיה שם, כאילו כשחקן, לא יודע מה, אני ידעתי שאני אהיה שם, וזה אחד הסיבות שגם הלכתי וגם אהבתי את המקצוע. במציאות, אין ביקוש כזה גדול, וצריך להבין את זה, הביקוש הוא לא רודפים אחריי ואומרים, אוקיי, זה... החברה משתנה, יש תהליכים גם, שאתה יודע, אפשר להסתכל ולהגיד... לא קורה דברים, כן קורה דברים בצד השני, שנגיד שהתהליך שאני עובר, זה מתקדם לאט לאט, וכן בשאיפה שאתה יודע, לאו דווקא לעשות את התפקידים שמיועדים לכאור או דברים כאלה, משהו ששובר את הסטיגמה. ולדעתי ברגע שזה יתחיל, זה מתחיל מפרסומות וזה יתחיל מפרסומות, וזה יפתח את העיניים לקהל, אז יראה הרבה יותר טוב.
אולי תעשה לנו קטע
מההצגה?
כן, זה
מונולוג. יש איזה קטע מההצגה. בעצם מנגיסטו הוא דמות שהוא איבד את אמא שלו, נפטרה אחרי שהיא ילדה אותו, הוא איבד את אמא שלו, והוא עלה עם אבא שלו ואחיו לארץ, ולפני, כאילו, אח שלו נהרג בצבא. אז יש איזה מונולוג כזה, הוא אומר... כן, אח שלי נהרג בצבא הגנה לישראל, אבל לכם קשה לשמוע את זה, כי זה לא מתאים על מה שאתם חושבים עלינו, על מה שרובכם חושבים עלינו. הפכנו להיות אזרחים סוג ד', אז מה כולם מתפלים, שנמאס לנו, שפתאום יש הפגנות ברחובות, שאנחנו קמים ודורשים את מה שמגיע לנו, כמו לכל אזרח במדינה הזאת. פתאום אנחנו לא בסדר, אנחנו אלימים. אז רק שתדע לך, כולנו כאן באותה סירה, כמו שלכולנו שתתן חובות, יש לנו תתן זכויות, אז תבינו את זה, כולנו כאן באותה סירה. אז זה חלק קטן מה... שהוא נותן כמונולוג ב...
וזה מלפני 10 שנים.
עשינו חידוש.
אוקיי.
עשינו כזה חידוש אחרי 2000... בוא נגיד ככה, ב-2015, אחרי
מחאה. עכשיו, יש... זאת אומרת, ההצגה רצה 10 שנים, ואתה נמצא שם ב4 שנים האחרונות. כמה דברים השתנו בהתאם למצב?
זה בעיקר המונולוג הזה, הספציפי הזה, שהוא ממש השתנה אחרי המחאה ב-2015. בין לבין זה כאילו לא משתנה, כי אני אומר, וואלה, זה המצב החברתי שהוא בעצם גם לא...
נגיד, אני אקח עכשיו את מה שקרה, זאת אומרת, אחרי האריק של סולומון טקה, שזה בעצם שינה פה באופן מהותי את היחס בין יוצאי אתיופיה בישראל לבין החברה הישראלית, השסע הפך להיות עמוק יותר. כמה אתם ככה עשיתם שינויים כדי להתאים את זה? כי פה זה נקודת שבר.
פחות. עצם זה שיש אמירות מאוד קשות בהצגה, אם אפשר להגיד אותה, כמו יקושי, תגיד תודה שהבאנו אותך לפה, איך אומרים, הצלנו אתכם, כל מיני אמירות כאלה שבאמת, התלמידים עצמם ישר יוצאים עליו, פשוט אומרים לו, יא גזען, יא, מה אתה מדבר ככה, ממש, התלמידים ממש מעורבים, כאילו במיוחד נגיד במקומות שיש נגיד תלמידים ממוצא אתיופי, הם ממש כאילו מתחילים עוד שנייה קמים וזה, אבל בגלל שמזהים את הדמות שלי כדמות מאוד חזקה בהצגה, למרות כל התהליך שהוא עובר, ואחר כך עם ההשלמה בשיחה, אז כאילו יוצר להם איזה מקום של כן, ואז אני אומר להם, לא צריך להתבייש ממי שכאילו מאיפה שבאתם, ההפך, קחו את זה ותעשו מזה משהו מיוחד, ובמיוחד שהם כאלה בגילאים של תיכון, אז להעצים את עצמם, ומרגיש שאם אני נותן את המסר הזה, והילדים באים ומדברים איתי גם אחרי הצגה, אז אני מרגיש הרבה יותר טוב מאשר, לא יודע, היום להופיע בקאמרי או בבימה, במקומות האלה, ולהגיד שאני שחקן שם.
פחות מושך אותך. כבר לא מושך אותך להיות שם, אבל לא...
כן, אבל ברגע שאני נוגע בדברים האלה, אתה אומר, וואלה, אתה מפספס פה משהו שאתה יכול להשפיע קדימה על בני הנוער, שאני חושב שבסוף הדבר, לטוב ולרע, הם נקודת חולשה שיש לנו פה בחברה.
נגיד אתה הולך לבתי ספר או לא, אתה יודע, מציג בפני קבוצות שאין בהן יוצא אתיופיה בכלל.
נכון,
כמה באמת הם מבינים את מה שקורה שם? כי זה בסוף להסתכל על הדברים עם מבט חיצוני. כמה הם מבינים את זה?
השבוע היה לנו אפילו, שבוע שעבר, על הגבול של רמת השרון, הרצליה. שזה תמיד נוגע לאמירות האלה, שאומר לו, יקושי, תחזור למאיפה שבאת, או דברים כאלה, מאוד מעורבים. אם יש, נגיד, אחרי המונולוג הזה שאני אומר, כאילו, אתה יודע, עם דמעות וזה, אז הם אפילו באים ומוחאים כפיים, והם מאוד מנסים, הם מאוד מעורבים. אז תמיד אני אומר להם שהם דור שהוא הרבה יותר מכיל והרבה יותר מקבל, לעומת הדור של אנחנו ומי שהיה לפנינו.
כן, אתה רואה את זה?
בטח, כן. הדור היום, הצעירים, בני נוער, חתך של ו' עד י' א', י' ב',
כן,
הם שם.
יש תקווה.
יש עירוב.
יש תקווה.
העירוב הוא הרבה יותר נמצא מאשר בתקופה שאנחנו היינו.
גם השיח, לטוב ולרע, גם אם יש אזכורים שהם לא הכי חיוביים על אתיופים, זה שהם בפרונט כל הזמן, זה גם עושה איזה משהו.
ויש כאלה שאומרים תמיד, הדור הזה, הדור לא טוב, הדור חרה.
לא, זה... אתם שוכחים שהדור הקודם חינך אותו.
כן.
קצת ביקורת עצמית.
כן, לא שחור לבן. טוב, איפה, אפשר לראות אגב את ההצגה, אם אתה לא, אם אתה לא,
חלק מניסת... זה רק במסגרת סל תרבות, אנחנו מסתובבים איתה בכל הארץ, יש לנו סדרות, נתניה, מגיעים אפילו עד נהלל, קריית שמונה, זה בעיקר בתי ספר. במקביל יש עוד שלוש הצגות שאני משחק בהן, אחת קוראים לה גלילה.
שזה הצגה ממש חדשה, נכון?
כן, הצגה חדשה, טובה, מדברת על כל מה שקורה בדרום תל אביב עם הפינוי-בינוי. שם אני משחק לאו דווקא הטייפקה של אתיופי, קבלן. ועוד שניים, אז אם יש לנו זה, אז יש עוד שני הצגות, אחת קוראים לה מידה כנגד מידה, בתיאטרון הירושלמי. אני משחק שם, זה מחזה של שייקספיר, אז אני משחק שם תפקיד מאוד מגניב, קלאודיו קוראים לו. והצגה שעשינו גם בתיאטרון הארצי לנוער, שקוראים לה בחזרה לאתיופיה.
שזה גם סל תרבות.
סל תרבות, אבל זו הצגה בדיוק שמדברת אפרופו על המחאה האחרונה, אז כאילו יש שם חלי, משחקת איתי שם. אם אתם מכירים, נכון?
חלי סינקה,
כן, סינקה. אז מדברים שם על, על ההצגה, על כל מה שקרה במחאה האחרונה, שהיא מורדת, ובתמונה הראשונה היא מורדת מול אבא שלה, ובתמונה השנייה היא חולמת ופוגשת את אבא שלה, שהיה בן 14, ובעצם מספר לה את הסיפור...
אחורה קדימה.
אז הנה, אנחנו כבר ראינו בארבע הצגות שיש בהם שילוב, ששתי הצגות שבהם אתה לא משחק טייפקאסט, ועוד שני הצגות שקשורות ברמה האישית שהן גם לא טייפקאסט.
אני אמרתי, דיברנו על זה פעם, שאני רוצה לראות שחקן יוצא אתיופיה שמשחק לא...
אתה תראה.
אז תבואו, יש שם שני, יש את גלילה שיצגה ממש טובה, ו... מידה כנגד מידה בירושלים, בתיאטרון הירושלמי.
אתה זוכר שעשינו מערכון פעם לתוכנית של לילה עם אסף הראל?
אסף הראל, כן.
לא שידרו את זה בסוף.
לא שידרו את זה. זה היה...
פספוסים.
שם הכרתי את אמוס. הוא סידר לי את העבודה הראשונה שלי בכסף בצילומים, אבל לא שידרו את זה. זה היה מגניב לאללה.
כן, היה שם... זה היה נראה לי לא טוב.
לא, כן, עושים לא טוב.
זה יצא לי לא טוב.
תבין, גם בחינוכית צילמו אותך ולא הראו או לא ראית, גם בזה, שלמה, כל הילדות שלך נגמרה מדברים שעשית ולא הראו. עמוס איינו, תודה רבה.
תודה רבה.
כן, לא שחור לבן, גלילה, תחפשו אותו. פייסבוק שלו, תראו איזה הצגות.
פייסבוק, אינסטגרם, כן, מאוד פעיל באינסטגרם.
לגמרי, the next best thing.
אני רוצה להודות לאורח שלנו, ניר גורלי. המפיקה, עירה וקסלר. תודה לך, שלמה בייבי בייבי.
תודה לך, אבישי.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן. חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM. כל רביעי, בין?
7-8, עד אז.
בין 5-6, אתה אל תתבלבל. 7-8 זה היה ביום חמישי.
היה ביום חמישי.
אנחנו ברביעי בין 5-6.
בין 5-6, אני עוד צריך להתרגל לשעות החדשות.
עד אז.
היו שלום.
היו שלום.
daladiya dakan khairai etakate kalayara telne
yerkudin dindiki orono ambade go kamateri sudawadi kalayara telne
yerkudin dindahaya wahane asar daladiya dakan khairai etakate kalayara telne
yerkudin dindiki orono ambatigo kamateri sudawade kalayara telne
lapcha aildi bai otan khaga lagumata feda ayega tin tin yathu tin tin dehdu tin tin
tin tin amba dor cher ota waqo igada khagdu tege sumwide tin tin yarku tin
love child bai otan khaga lagumata feda ayega din din yarthu din din ehdu din din
din din amba dor cher kodo waqo igada qaqdo tegay samwide din din yarku din din amme din din
din din ibhedda aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram milan kudafsada hoya mai dalen wadiguterto ego dahnoshe din din yarthu din din lehdu din din
din din ibhedda aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram din din yarku din din nammi din din
din din ibhedda aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram milan kudafsada hoya mai dalen wadiguterto ego dahnoshe din din yarku din din lehdu din din
aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram nidam kunafsada hoya mai dalen wadiguterto digu dehnoshe din din yarku din din nammi din din
ibhedda aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram nizam ku dafsada hoya mai dalen wadiguterto ego dahnoshe din din yarthu din din lehdu din din
din din ibhedda aisi adko parwaqa ehaga waqani eta mastiram nizam ku dafsada hoya mai dalen wadiguterto digu dahnoshe